מפני מה, במימר, נון באשרי, מפני שיש בה מפלטן של שונה ישראל, שנאמר נפלה לו תוסיף קום בתולת ישראל. במערבה מתרצה להחי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל. אמר בנחמן בר יצחק, אפילו הכי חזר דוד ושמחה ברוח הקודש, שנאמר סומך השם לכל הנופלים. רש"י אומר, אפילו הכי, אף על פי שהפסיק נון מפני נפילה שבה ולא עבר לרומזה, חזר ברמז סמיכת הנפילה תכף לה. אומר הרב, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמרה נון באשרי? מפני שיש בה מפלה לשונאיהן של ישראל, שנאמר נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. נה ביארנו שעניין אשרי המוכפל בקדושת אלפבטה ובסוף פותח את הדרך המורה על עצם עוצם השלמות של השגת כל האורות השכליות המושפעות והרחקה כל הטרדות המפריעות מהשגת התכלית. נקודה. והנה באמת עוצם זו התכלית אינו בממצא כלל כעת בזמן הגלות, רק הוא מזומן לעולם הבא. על כן האומרו מובטח שהוא בן עולם הבא, שאין מקום בעולם הזה לקבלת זו השלמות. והנה כבר בערך חסיד רמח מצד תוזל בספרו אביר ובמרום, העניין מה שקץ גלותינו זה הוא סתום וחתום, וכדיבר חזל לי בלפום הלוגלי, דהיינו שבעצם כוח הגלות אין בו כוח גאולה כלל, וזהו מקושיה של הגלות עצמה, עד שהגלות שלה מה, עד שהגאולה שלה היא רק מצד כוח אחר נשגה ממנה, ולא בעצם כוח הגלות. וזהו מה שכתוב נפלה ולא תוסיף קום, פירוש הנפילה היא נפילה כזאת שמצידה היא בלי קימה חסר חלילה, רק שתבוא קימה מכוח עליון שאינו בכוח הנפילה כלל. על כן רמז כי בעולם הזה אין מקום כלל לזו השלמות מצד הנפילה, כי אם מצד כוח אחר. על כן אשרי שיש בו הכנת השלמות העתידה, ההכנה של השלמות העתידה, לא נאמר בו נון, לראות שמצד הנפילה אי אפשר שתושג השלמות הנרצית מצד אשרי. כי אם מצד כוח נשגב עליון, שהוא כוח הגאולה הבא ממקום אחר, ונמצד כוח הנפילה של הגלות, שהוא קשה כל כך, שאין כוח הגאולה נראה בכלל, היחס וחלילה מקום להתמוטטות רגליהם של שונאי ישראל לגמרי, אלא שאף על פי שאין כוח הגאולה נראה בהגלות המראה והנמראה הזו, מכל מקום הוא מתנוצץ בה, ועל ידי התנוצצות של כוח הגאולה נמשך הקיום, שלא יהיה חס וחלילה כיליון חרוץ. וזהו שאף על פי כן שמחן דוד ברוח הקודש, אף על פי שאין כוח הגאולה נראה בתורת קימה, מכל מקום בדרך סמיכה, שהיא דרך התנוצצות כדי להמשיך הקיום, שלא טובה תקווה חלילה, דבר זה נמצא. וזהו עניין הסתר פנים, שרק הסתר יש, ולא חלילה החזרת פנים לגמרי. עוד פעם. אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? מפני שיש בה מפלה לשונאים של ישראל, שנאמר נפלה תוסיף קום בתולת ישראל. מי ביארנו שעניין אשרי המוכפל בקדושת אלפבית המפסוק פותח את ידיך, אני חושב שצריך להיות כתוב מורה, לא המורה, מורה על עוצם השלמות של השגת כל האורות השכליות המושפעות והרחקת כל הטרדות המפריעות מהשגת התכלית. זה מה שגענו בפסקה הקודמת. והנה באמת עוצם זו התכלית אינו בנמצא כלל כעת בזמן הגלות, רק הוא מזומן לעולם הבא. על כן האומרו מובטח שהוא בן עולם הבא, שאין מקום בעולם הזה לקבלת זו השלמות. אז כן, בפירוש המילה עולם הבא יש הרבה פירושים, שפה משמעות עולם הבא זה מאוד, מאוד דומה למילה עתיד לבוא. זאת אומרת, כמו את המשיח ואילך, זה נקרא עולם הבא. על כל פנים, המציאות של עולם הבא זה עדיין מציאות היסטורית, עדיין מציאות עולם הזה, אין בין עולם הזה לעולם הבא, אלא שיבוד מלכויות ולמעלה מזה. ייתכן שזה לא רק שיבוד מלכויות, אלא יותר מזה, אבל מכל מקום, זה לא כמו שאפשר להבין שעולם הבא זה עולם הנשמות. על כל פנים, השלימות של השגת כל האורות השכליים המושפעים והרחקת כל הטרדות המפריקות מהשגת התכלית, שזה מבחינת ביטחון הכנת המזון, פתח את ידיך ומסביר כל חי רצון, וזה מציין את הביטחון ביחס לכל הטרדות המפריעות מהשגת התכלית. אז באמת המציאות הזאת בעולם הזה אין מקום לצפות, כי יש בו את חסרונותיו, ומילא אין את התנאים הפיזיים שיעבו את המצע הבטוח שלא יפריע לכל התנאים השכליים, האורות השכליים האלה. ואשרי מדבר על מציאות השלמות הזאת משתי בחינותיה. באמת אני לא מדבר על השלמות של העולם הזה, שלא יכול להתגשם במלואו בעולם הזה. על כן, מצד הקשר אל התוכן הזה מקושר אדם לעולם הבא. על כן האומרו מובטח שהוא בן עולם הבא, אין מקום בעולם הזה לקבלת זו השלמות. ואני כבר בערך חסיד רמח"ל ז"ל בספרו אדיר ממרום בעניין מה שקץ גלותינו זהו סתום וחתום, וכדברי חז"ל ליבה לתחום הלא גלי, הלב לפה לא גילה את קץ הגלות. למה הוא כל כך סתום וחתום? דהיינו שבעצם כוח הגלות אין בו כוח גאולה כלל, וזהו מקושיה של הגלות עצמה, עד שגאולה שלה היא רק מצד כוח אחר נשגב ממנה, ולא בעצם כוח הגלות. לא שהגלות בונה את הגאולה, לא שגאולה נעוצה בעצם מהלך הגלות, לא, אלא הגלות זה כוח הרס טוטלי, והגאולה זה כמו תחיית המתים, זה לא מרוב תהליך המוות בסוף אתה חי. תחת הגלות, הגלות לא מרוב הגלות בסוף אתה מסתכם, לא. הגאולה זה רוח ממרום מחוץ למערכת שיפיח רוח חיים בעצמות היבשות, עד שהגאולה היא רק מצד כוח אחר נסגר ממנה, לא בעצם כוח הגלות. וזהו מה שכתב, מה שכתוב, נפלה ולא תוסיף קום. פירוש הנפילה היא נפילה כזאת שמצידה של הנפילה היא בלי כמעט חס וחלילה, רק שתבוא קימה מכוח עליון שלא בכוח הנפילה כלל. על כן רמז כי בעולם הזה אין מקום כלל לזו השלמות מצד הנפילה, כי מצד כוח אחר. על כן אשרי שיש בו הכנה של השלמות העתידה, לא נאמרה בו נון להורות שמצד הנפילה אי אפשר שתושג השלמות הנרצית מצד אשרי. באשרי אין את הנפילה, כי אשרי זה סדר העולם המתוקן, העתידי, זה הכוח האחר שהוא מחוץ לנון. שאם נון, אז לא אשרי. מצד עולם הזה יש נון, והנון הזה מצידו אין אשרי. כי מצד כוח נשגב עליון שהוא כוח לגאולה הבא ממקור אחר, והנה מצד כוח הנפילה של הגלות שהוא קשה כל כך שאין כוח הגאולה נראה בכלל, היחס החלים מקומי התמוטטות רגליהם של שונאי ישראל לגמרי, אלא שאף על פי כן, אף על פי שאין כוח הגאולה נראה בגלות המרה והנמרה הזו, מכל מקום הוא מתנוצץ בה, ועל ידי התנוצצות של כוח הגאולה נמשך הקיום, שלא ייחס וחלילה כי נהיה חרוץ. אין כוח, התהליך עצמו הוא לא מוביל לגאולה, הוא מוביל להכחדה. אבל מכל מקום יש איזה ניצוץ של גאולה שהוא בכל מקום הוא ניכר גם בעצם מציאות הגלות. מה היא? עצם הקיום הגלות. עצם זה שעל אף הגלות, אז איך נגיד, גדול הרואה המציל את הכיסה בין שמים הזאבים. כמו שהכותבי אומר, שעצם זה שאנחנו שרדנו בגלות, מה שדבר בלתי סביר בעליל, לא היה אמור לקרות. אין לו אנלוגיה היסטורית משום תרבות, משום עם שהוא הודח מארצו והוא נשאר בזהותו, בתרבותו, בסיומו כישות לאומי. זה בעצמו עדות שהקדוש ברוך הוא מועיד אותנו לאיזה תקומה לעתיד, כי אם לא, בשביל מה הוא שומר אותנו? גם המהר"ל מדבר על זה. לא פני, אני חושב שהרמח"ל מתכוון לאותו דבר במה שאומר פה, למרות שהגלות לא בונה את הגאולה, אבל יש בהתנוצצות של רמז של זיקה אל כוח אחר, כיוון שהוא יבוא אז תהיה גאולה. והנה מצד כוח הנפילה של הגלות, שהוא קשה כל כך, שאין כוח הגלות נראה בכלל, יחס וחליל למקום להתמוצטות רגילים של שני ישראל לגמרי, אלא שאף על פי שאין כוח הגאולה נראה בגלות אמרה ונמרה זו, מכל מקום הוא מתנוצץ, ועל ידי התנוצצות כוח הגאולה נמשך הקיום. אתם רואים? מכוח הגאולה אז נמשך הקיום. עצם זה שעם ישראל קיים, זה פלא שעם ישראל קיים. למה עם ישראל קיים? כי יש בו איזה כוח גאולה. אומנם הכוח הגאולה הזה הוא לא מספיק בשביל לבנות את הגאולה, אבל הוא זה שמחולל את הנס הזה של עצם השרידות של עם ישראל, שלא יהיה חס וחלילה כליון חרוץ. וזהו שאף על פי כן שמחן דוד ברוך הקודש, יש איזה סליחה, אף על פי שאין כוח הגאולה נראה בתור קימה, בתורת קימה, ואתה לא יכול לראות שעם ישראל מתקומם, משתקם במציאות של הגלות, ההפך מזה, הולך ואכלה אתכם ארץ לבכם, הולך ומתנוון, הולך מדחי אל דחי, נפלה ולא תוסיף קום, נפלה, אומר רק שהשכינה, התורה, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו, וכל יום הולכת ונופלת נס בישראל יותר ויותר. וכמו המשל האחר שלו, שגלות זה הקבר, ורימה וצולה אוכלים את בשרנו, אז ככל שאתה שוכר בקבר אתה מגיע למצב יותר קשה בכל יום שנוקף, ואתה לא יכול לראות שום יסוד של גאולה בתורת קימה. אבל בתורת מכל מקום, ואף גם זאת לא מאשתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, זה אפילו ביותם מארץ אויביהם. זה כן נראה גם בגלות בדרך שמיכה שהיא דרך התנוצצות כדי להמשיך הקיום, שלא טובת תקווה חס וחלילה. דבר זה כן נמצא, זהו עניין השתר פנים, אחרי השתר השתיר פנים פניים מהם ומצאו צרות רבות ורעות והיה לאכול. זה כן, אמנם רק אסתר יש ולא חליל להחזרת פנים לגמרי. הדברה בחגיגה היא אומרת שהוא מינה אמר לרבי יהושע שאתם עם מדעדרין ומראה הפי מיני, אתם עם שהחזיר אדוניו פניו ממנו, כמו שהנוצרים אומרים, זה הטיעון הנוצרי הקלאסי, שפעם האל בחר בישראל, אבל אחרי שהמרו והכזבו אותו מתוכניותיו, אז הוא חזר בו ממה שהוא בחר בהם, ועכשיו הוא בחר בכל המאמינים בו. טוב. כן.
לא נדיר על בתהלה, איך זה מביא אותו לעולם הבא, כאילו, הזיקה מביאה אותו לעולם הבא?
עצמי.
מי שאומר
אשרי. כן? כי הוא קשור ברעיוניו, בשאיפותיו, ברומות רוחו, למצב של שלמות, ההשגה של כל האורות השכליים המושפעים, וזה הרחקה כל התעודות המפריעות מהשגת התכלית. אז ברומות הרוח הזאת, במשאת הנפש הזאת, הוא ודאי כבר בעולם הבא. אז הוא מתרגל לכך שלוש פעמים כל יום, אז הוא ודאי רגיל בספירה הזאת. הנה הוא בן עולם הבא.
מה העניין של דווקא נפילה באותנון? אפשר למצוא הרבה פסוקים אחרים למצוא בתהילים פסוקים אחרים באותנון שמראים לנו דברים יותר חיוביים, ולמצוא אותיות אחרות שמראות על דברים שליליים לנו.
אני לא יודע, אני זוכר בצורה מאוד מעומנת, רק אני לא מצליח להיזכר עכשיו מה הוא אומר. דומני שהמהר"ל מדבר על זה, עכשיו אני מנסה להיזכר איפה, אני גם את זה אני לא זוכר. מה אתה אומר? באור חדש? לא זוכר, נשאיר את זה בצורך איום. כן. ואמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל יותר מה שנאמר בגבריאל. דאילו במיכאל כתיב ויעוף אליי אחד מן הסופים, ואילו לבי גבריאל כתיב, ואיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מואף ביעד. מה עם משמע? והי אחד מיכאל כתיב. אמר רבי יוחנן, אתי האחד אחד, כתיב אך ביעב אליי אחד מן הסופים, וכתיב אתה, הנה מיכאל, אחד השרים הראשונים בא לעוזרני. תנא מיכאל באחת, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, ומלאך המוות בשמונה, ובשעת המגפה באחת. מה זה? רש"י, ויעוף אליי אחד מן הסופים בפריחה אחת, ולא הרגיעה בינתיים. אז אחד מן הסופים זה מיכאל, הוא ב... משות כנפיים אחד היה אצלי, ואילו האיש גבריאל שראיתי בחזון תחילה כתוב עליו בדניאל שהוא מואף ביעץ, סימן שהוא צריך שתי פריחות. מאיפה, שואלי גמרא, מאיפה משמע שמיכאל, דווקא מיכאל הוא אחד מן הסופים? אז זה דיוק. כתיב, אתיה אחד אחד, כתיב החוויה אופירה אחד מן הסופים, וכתיב אתם, פרק הבא שם בדניאל, עניין מיכאל אחד השרים ראשונים ולא עוזרים. אחד אחד, פה נקרא אחד, פה נקרא אחד. תנא מיכאל באחת, יש לו מעוף אחד, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, מלאך המוות בשמונה, שעת המגיפה באחת. טוב. מה אתה אומר? אתה צודק, כן. והיה עוד פעם לאחד מן הסופים. והפסוק השני בדניאל, אז הוא אומר, והנה מיכאל אחד השרים הראשונים. טוב, אז פה יש טעות בהתפסה, והיה צריך להיות מודגש פה השירות בהתחלה. ואמר רבי אלעזר בר בינה הגדול, מה שנאמר מיכאל יתום, מה שנאמר גבריאל, ואילו מיכאל כתיב, היה אופלה אחד מן הסופים, ואילו גבריאל כתיב, האיש גבריאל שראיתי חזון מתחילה מואף ביעד. אומר הרב, יש בזה הערה, והנה, השלמות האלוקית בפרט ישראלי אפשר להשיגה על ידי שני דרכים. אחת היא דרך החוכמה וההתפלספות, עד שיכיר את האמת מתוך מופתים חותכים. והשנייה היא דרך התמימות והמישרים, מתדישות הלב והנטייה הישרה, שממנה באה האמונה השלמה. ובצדק שיבח בכוזרי דרך התמימות יותר מדרך המחקר, על פי דרכי החוכמה. וזה העיר לנו במאמר זה, וגבריאל מצענו ממונה על כל חוכמה ומחקר, כדי איתה כמה פעמים פסוק, שנאמר, יצאתי להשכילך ובין ובין במראה, וכדומה לזה. וכן בא גבריאל ולמדו 70 לשון. אבל מיכאל, הוא עומד רק בעד עם ישראל, כמו שכתוב, כי אם מיכאל שרכם. וכן כתוב, ועת היא יעמוד מיכאל לשר גדול, העומד על בני עמך. היינו מתפלל על ישראל. אם כן, דרכו הוא דרך השפעת התמימות והאמונה הישרה בדבקות הנפש. על כן העיר אותנו, שזו הדרך הנראה פשוט. שזה הדרך הנראה פשוט, הוא יותר נפגע בקרוב אל המבוקש להגיע למתן השלמות מהדרך האמורה בגבריאל, דהיינו החוכמה והידיעות הרבות שחוץ לתורתנו הקדושה, שגם הן נכבדות לאוחז בדרך קודש זה להגיע על ידן תכנית האמת. הנה החילוק הוא בין השלמות המושגת מצד המישרים והאמונה ביושר הלב לבין הבא מצד מחקר, היא הנטייה הטבעית שבלב היא דבר עצמי בנפש האדם, ואין צריך דבר מחוץ אלא שיעיר אותה, אין שלמותה, אבל ההשגה והחוכמה הם דברים נבדלים מהאדם, וצריך הערה חיצונה להעיר אותו על השלמתו. ובוודאי משובחת ההשלמה הדבקה בעצם יותר מהבאה מבחוץ. אף על פי שיש בקניין, מכל מקום היא דבקה כל כך בנפש המשתלם, כמו השלמות שבאה מצד עצם טבע הלב. וזה דייק מהפסוקים, ואילו מיכאל כתיב היעות אלה אחד מן הסופים מצד עצמו, ואילו גבריאל כתיב האיש גבריאל מואף ביעף, היינו על ידי תאורות של קניין החוכמה והשגה שהיא מחוץ לעצם שלו, מכוח זה הוא מואף. איך הוא מואף? באמצעות היעף. אבל לא הוא מעיף. ונראה בעיניי שאין תכלית המאמר זה להבחין בין גדולי מלאכי מעל האלה, שהם הריצים מיוצרם, ברוך הוא כל אחד בחי בחינתו הקדושה, אלא לראות אותנו דרך מבחר. זה לא בא להעביר ביקורת על זה שגבריאל הוא קטן ומיכאל הוא גדול, זה בא להגיד, התעופפות, אפשר התעופפות מהירה, ישנה התעופפות איטית. מצריכה מאמצים חיצוניים. כשאנחנו נבנה בקרבנו את תודעת מיכאל, שנהיה בחינת מיכאל, זה מדרגה גבוהה יותר מאשר מדרגת גבריאל. טוב, לא היה קשה להבין את זה.
למה הוא מתמש רק בנראה בעיניי? דרך כלל הוא לא משתמש פה במה נראה לו. הוא לא כותב, זה לא... זה לא מוחלט, אבל זה לא נראה לו, זה נשמע כאילו
אם מי שיתעקש ויגיד ההפך, אז מה הוא יעשה? אתה יכול להגיד, זה לא נכון, כי זה לא נעוץ במה שכתוב. אז רק בשביל הסדר הטוב, לא בגלל שאני חושב שלא הבנו את זה בקריאה ראשונה, אני אקרא עוד פעם. ואמר רבי נעזר ברבינה הגדול, מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל. ואילו במיכאל כתיב, היה עוף אליי אחד מן הספים. ואילו בגבריאל כתיב, איש גבריאל שראיתי בחזון, בתחילה מואף ביעד. יש בזה הערה. והנה, השלמות האנושית בפרט הישראלית אפשר להשיגה על ידי שתי דרכים. האחת, היא דרך החוכמה והתפלספות, עד שיכיר את האמת מתוך מופתים. והשנייה היא דרך התמימות והמישרים, מצד ישרות הלב והנטייה הישרה, כי ממנה באה האמונה השלמה. הוכחות. ובצדק שיבח בכוזרי את דרך התמימות יותר מדרך המחקר, עד דרך החוכמה. הוא נתן דוגמה, אני יודע, כמו שכבר נזכרנו את זה, נגלתה האמת לנפשות ההמונים. אף על פי, ועל כן נמשכים דברי הנביאים, אף על פי שדבריהם אינם כל כך מוכחים, מופתיים, כמו דברי הפילוסופים. אבל כמו שאומרים אצלנו, ניכרים דברי אמת. זוהי ההכרה של התמימות. זה לא דבר שאתה יכול להוכיח אותו. אתה השתחש שההוא שדיבר, הוא דיבר בכנות. ואילו ההוא שדיבר, הוא דיבר בצורה כזאת שאיננה מעוררת אמון. צריך תביעת העין הפנימית שהיא חשה בוודאות פנימית גדולה, על אף שהיא לא יכולה להוכיח למי שיתקש ויגיד, לא יודע, לא ראיתי, מה ההוכחה הזו? אי אפשר לא להביא הוכחה. מכל מקום, ישנה תחושה פנימית על דבר אותנטיות, על דבר כנות, על דבר התוכן של איזה עניין במקום שהנפש מאוד ישרה, היא מפתחת את האינטואיציה הזאת, את האינטואיציה הנשמתית, התחושתית, את תביעת העין, והיא דרך הלב הישר, חיים הישרים, מתוך ישרות הלב והנביאה הישרה, שממנה באה האמונה השלמה. זוהי מדרגת האמונה השלמה שמסוגלת לסחוף את כללות כוחות הנפש מתוך התיישבות נפשית מלאה עם התוכן אל העניין האידיאלי, שזו הדרך של אותה משאת נפש, אותו חזון לב, אותו חלום פנימי, שמי שחושף בקרבו את החלום, אז הוא הדרך, היא הדרך למציאת ההזדהות עם העניין האלוהי בצורה יותר שלבה, אשר מי שניגש לזה בדרך מחקרים והוכחות, שבנקודה הזאת צריך, על אף שזה גם כן, כמו שהרב תכף יגיד, דרך יפה מאוד, אבל מכל מקום, את אותה התמסרות נפשית מוחלטת ומוכנות למסירות נפש על הרעיון, אין בכוח הבירור השכלי מצד עצמו לעשות בכל פנים באותו חום וודאות כמו שיש בתביעת העין הפנימית המזדהה עם העניין.
אבל יש בו, אבל אומר שיש,
הוא מעיף,
הוא אומר שתי דרכים, כאילו
שתי דרכים, אבל בכל מקום זה שתי כוחות, זה מה שאתה מסביר, זה כוח עצמי של עצם הנפש נמשכת אל העניין, וזה כוח חיצוני, נמשכת אולי הנפש לשכל, ואחר השכל נמשך את הנפש, אבל זה לא בא באותו חום ובאותה עוצמה ובאותה תחושת הזדהות ובדאות כמו שיש בגישה של התמימות, שהיא אותה ישרות הלב, הנטייה הישרה של תביעת העין של הכוזר. ובצדק שיבח בכוזר מדרך התמימות יותר מדרך המחקר על פי דרכי החוכמה. איך הסברנו פה את התמימות, זה לא הנאיביות, נטייה לצייתנות ולביצוע של מה שאומרים, ולא כל נטייה לסרבנות. לא את זה, לא את זה שיבח הקוס עצמם, אלא כמו שהסברנו את זה בלפה. וזה הגיעו לנו במאמר זה, בגבריאל מצאנו ממונה על כל חוכמה ומחקר, כדי איתה קמפניה, פסוק, שאמר לי, יצאתי להסליחה, ובין, והרין במראה, וכד אומר, זה ככה נופיע פסוקים, אני רבות שם בדניאל. וכן בא בגבריאל, בא גבריאל ולמדו שיבים לשון את יוסף, כך אומרת הגמרא בסוטה. אבל מיכאל, הוא עומד רק בעד עם ישראל. זה הכוח הכללי של עם ישראל, זה נקרא מיכאל. כמו שכתוב, כי אם מיכאל שרחה, אז התכונה המלאכית הכללית של שאיפת החיים הישראלית, נטיית החיים הישראלית, כמו שהיא, זה נקרא מיכאל, זה המלאך מיכאל. לכן כתוב, ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול לעומד על, על בני עמך. היינו מתפלל עם ישראל, זה נקרא העומד. זאת אומרת, התפילה, אולי זה השאיפה, השאיפה המתמדת, התפילה המתמדת של הנשמה, של נשמת ישראל. כמו שהרב כותב שם בעולת בתחילת עולת ראייה. אולי זה מה שנקרא מיכאל, גם מלאך מיכאל. זאת אומרת, נטיית הנפש, כפי שהיא תמיד שואפת, זורמת, אל הכללות ונצחיות. כשחושפים את התכונה הזאת שבנפש, מתפתחת הנהייה הטבעית, נהיית עין הפשוטה, תחושה של הזיקה אל החיים הישראלים, בצורה תמימה, פשוטה, מישות החיים הישראלים. אם כן, דרכו הוא דרך השפעת התמימות והאמונה הישרה בדבקות הנפש. על כן העיר אותנו שזו הדרך הנראית פשוטה, יותר נשגבה וקרובה אל המוקש להגיע אל מרכז השלמות, מן הדרך האמורה בגבריה, דהיינו חוכמה וידיעות הרבות, שמחוץ לתורתנו הקדושה. תגמר לו, אומנם נכבדות, לא חזר בדרך קודש זה להגיע לדן תפליט האמת. והנה, החילוק הוא בין השלמות המושגת, מצד המישרים, והאמונה ביושר הלב, לבין השלמות המושגת מצד המחקר. כי הנטייה הטבעית שבלב היא דבר עצמי בנפש האדם, ואין צריך דבר מחוץ אלא שיעיר אותה עם שלמותה. אבל ההשגה והחוכמה הם דברים נבדלים מהאדם, וצריך הערה חיצונה להעיר אותו על השלמתו. ובדי משובחת ההשלמה דבקה בעצם יותר מן הבא מבחוץ. אף על פי שיש בקניין, גם במה שבא מבחוץ יש בקניין, מכל מקום מינה דבקה כל כך בנפש המשתלם, כמו השלמות שבאה מצד עצם טבע הלב. וזה דייק מהפסוקים. יש ספר של רבי יוסף יאביץ, הוא היה מגורשי ספרד, והוא כותב שיש לאסור לימוד אמונה. למה? כי הוא ראה בכל הזוועות של גירוש ספרד והאוטודפז, של מסעות ההשפלה והוצאה להורג של האינקוויזיציה, אז הוא ראה שמי שמסעו נפשם ועלו על המוקדים בגבורה עצומה, כאילו שם נפלא, זה היה דווקא הפשוטים, הם, שם וטפם, עלו ולא נשמעו משום יומיים, משום יומיים, ועידו אלה שהם היו משכילים, מבריקים, בעיונים, בלימודים, לימודי אמונה, פילוסופים, אגותיים, ביום המבחן לא החזיקו מעמד. וכן, יש לחנך רק לאמונה תמימה, ויש... ולדחות את כל דרכי האמונה אחרי. זה גם כזה שעולה פה. כי זה קצת כבר מתיחת הדברים, נקודה רדיקלית, זאת אומרת, אני חושב שרבי יוסף יד את זה, אז היה גם נגד לימוד הכוזרי עצמו. שזה לא מקובל עלינו.
אבל מכל מקום, מטרת לימוד הכוזרי הוא באמת לעורר על תשומת, על תשומת הלב, על המימד של קביעת העין הזאת, של נהיית הנפש הזאת, של הנהיית היותר עצמית, פנימית, של תכונת הנפש, באשר היא, שהיא אחת, עם מה שמתגלה בכוח החיים הכללי של האומה בכללות דורותיה, ומי שהיסוד הזה הוא חי אצלו, אז הצדדים הסיפיים לא יגיעו לאותם איכויות שהסיפיות הפשוטה מגיעה אליה. מכל מקום, כמו הכוזרים מסבירים, שבאמת מישהו בעל האמונה התמימה הזאת, אז הוא, זה לא טוב שהוא טיפש, הוא לא מבין מה טוענים. כל מקום שיתענו טענות שכליות כנגד תפיסתו, הוא יעמוד מיד על מקום הטעות אשר בהם. הוא גם יבין למשל כזה, כמו מי שיש לו שמיעה מוזיקלית. אז לא למד הרבה קומפוזיציה ועשה בתרגילים בסולפג' ומכל מקום שמישהו ישיר ויזייף הוא מיד ירגיש את הזיוף שהוא מזה, וגם הוא לא יודע להסביר למה אני מזייף, למה זה נקרא זיוף, רק זה זיוף, ברור. ומי שאין לו שמיעה מוזיקלית טבעית, אז יכול להיות בלימד קומפוזיציה, אז הוא העולם לא יגיע לאיכות של מי שמנגן את זה, נשמתו מנגנת בצורה טבעית. טוב, וזה דייק מהפסוקים, דילו במיכאל כתיב ויעוף אליי אחד מן השרפים מצד עצמו, דילו בגבריאל כתיב האיש גבריאל מואף ביעש, היינו על ידי התעוררות של קניין חוכמה והשגה שהיא חוץ לעצם שלו. נראה בעיניי שאין תכלית המאמר לפי זה להבחין בין גדולי מלאכי מעלה אלה שמאמיצים ליוצרם ברוך הוא כל אחד כפי בחינתו הקדושה, ולהורות אותנו דרך נפרה. בכלל דיבורים על המלאכים יותר ממה שמעניין אותנו להבין את המציאות האובייקטיבית, על פעם, מציאות מלאכים, יותר חשוב מנה שנבין שהמציאות הרוחנית היא העיקרון המכונן את נטיות נפשנו הפנימיים. כל המלאכים האלה, איך אומר בעל אור החיים הקדוש, מלאכי מחשבותיו, המחשבות הפנימיות של האדם הם המלאכים. אז פה זה המחשביות הכללית של עם ישראל, המחשבה היסודית של עם ישראל, זה המלאכיות. ומילא לא הערכה אובייקטיבית על גודל זה, גודל זה, יקרת זה, יקרת זה, אלא שחז"ל באים ומספרים לנו על תכונותיהם, על מעופם של המלאכים, אז הם יותר באים להסביר לנו על כוחות החיים הפנימיים שלנו, מה עניינם ומה ומה המשמעות המוסרית לגבינו מבחינת הפיתוח העצמי שלה.
גם המחקר השכלי צריך להתעורר משהו מבפנים, כלומר אדם לא סתם יבוא ויחקור את זה בשכל כדי להאמין מהשכל.
זה נכון.
זה כמו דוגמה למוזיקה, מישהו זייפן, הוא לא ילך ללמוד מוזיקולוגיה, כי זה לא יעזור לו.
זה יכול להיות, ומכל מקום אדם שהוא לא כל כך בעל שמיעה מוזיקלית והוא יכול ללמוד מוזיקה ויכול גם להגיע לרמות מסוימות, שבאמת מישהו בעל נטייה מבטן ומלידה עושה את זה בלי הרבה כללים, בלי הרבה מתודות, עושה את זה מעצמו כשרק המקצועיות עוקבת אחר הנטייה הספונטנית ומגלה את החוקיות שבה, ואפשר לעקוב להגיע גם לפיתוחים על ידי ידע מוזיקולוגי מפותח. כן? כי היא קניין עצמי לנפש, והיא סוחפת את כל כוחות החיים בצורה יותר חזקה, יותר מיידית, מאשר הצד האינטלקטואלי או ההוכחתי, הלוגי, מצד עצמו. והמהירות היא רק עדות על ההתמסרות הנפשית וההזדהות הנפשית. שבטביעת העין של התמימות יש הזדהות נפשית יותר מלאה. יש פה מאורע מצער שהרב לא הסביר לנו מה זה אליהו ב-4 ומלאך המוות ב-8 כשאת מגיפה ב-1. זה ממש חמל. מעניין מה העיקרון של פיו הוא עבד, שזה מסביר, זה לא מסביר. אני מקווה שהוא לא יסביר עוד דברים והם הלכו לאיבוד. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לוי בן לקיש, לעולם מזיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר ריגזו ואל תכתב. לפני כן עוד פעם, איך זה הלך?
יש קטע בגמרא של...
הוא פשוט דירג עליו.
כל הסוגרן.
אמר רבי לוי ברחמה, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם מרגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר ריגצו ואל תכתב. טוב. היה צריך לעשות פה 3 נקודות וכולי. למטה. הוא ממשיך. ניצחו מוטב, ואם לא יעסוק אותו, שנאמר אמרו בלבבכם. ניצחו מותר, ואם לא יקרא בקריאת שמע, שנאמר על משכבכם. אזיל מותר, ואם לא תזכיר לו יום המיטה. נזכיר לו יום המיטה, שנאמר בדומוס אלה. טוב, אז הרב פשוט מרווחו. כוונה, פשוטות הכללי בלי ראיות לכך. נראה רש"י, אמרו בלבבכם, אמרו מה שכתוב על לבביך. אמרו בלבבכם, זאת אומרת, אמרו בלבביך, על לבביך, מה שנאמר בלבביך. מה יש, ואף אחד זה לבביך. תהילים.
זה אותו פסוק. זהו, ואתם
על משקפי שנאמר בשוכביך, ודום הוא בשינה אחריך. הרש"י הזה שייך מלפניכם. אז מה שאומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שקרא להם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לגלותה על מיטתו, ויוסי מה יקרא ריטון ועל תפתר מבו ויובד עד משתב חבדום סלע. אמר רב נחמן, אתם מתרחם הוא אין צריך. אמר רב באי, אתם מתרחם היא באי ללמי אמר חד פסוק כדרחמי יון בידך כדרוכי פדית אותי השם אלמית. טוב, אם תנית חכם שרגיב מי שנתו לחזור על גרסתו תמיד היו בכך ירגיב יצרתו ויצרה שיעשה מלחמה עם יצרה. ודום וסלע, יום הדומיה הוא יום המבי שהוא דומיה עולמית. אומר הכוחות שבאדם הטובים ורעים תפליטם להשתמש בהם בדרך הטובה. על כן הכוחות הרעים שמצד היצרה אין זו עיצה טובה להחלישם ולמעטם, כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טובה ולא יוכל להנות מטובה. על כן הטוב שבהדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם במילואם וטובם, רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש ורעים יהיו כפופים תחת ידם, כי באמת גם רעים טובים המה ושומרם את גבולה. והנה מצד טבע האדם הכוחות הרעים הם הנעורים ומוכנים בפעולה יותר מהכוחות הטובים. על כן ירגיז אדם יצר הטוב לעורר הכוחות הטובים שיהיו מוכנים בפעולה ושליטים על הכוחות הרעים. בכל זה ייתכן באדם שהרגש המוסרי יפה בו, הוא מרגיש מעצמו כל הדרכים הטובות. אבל מי שנפשו לא ניתרה כל כך ואינו מרגיש יופי הדרכים הטובות עד שיקבלה מהתורה והלימוד, על כן יעסוק בתורה. פירוש בתורת אותם הדרכים הטובות שצריך להגבירם בנפשו. ועל עסק התורה בכללה אין צריך להזרה זו, שהוא מוזר ואומר לזה. הנה על ידי הידיעה יקנה כוח התעוררות לחשוף על דרכים הטובות. אבל אם נפשו הופלה כל כך, שאין הידיעה מספקת לעורר כוחות הטובים שבנפשו, אז צריך לעורר את כוח הרגש שעושה בנפש רושם יותר מן הידיעה. מכבר ביארתי במקום אחר בעזרת השם אלוהיו, והתבר בסילת ישמיה במאמר תדע, שהרי אדם קורא קראת שמה, שחלית, והרביעית, בערב אחד אינו קורא, דומה כמי שלא קרא קריאת שמה מעולם. וסגילת קריאת שמה הוא לעורר את הרגש הטוב, שהוא מוסיף אומץ להשכל הטוב. לכל אין הדרכים מכל רק להחזיק את הכוחות הטובים, אבל לא נותנים שום כוח מכוחות הנפש, אלא שאם על כל פנים רעתי, אז ההכרח הוא להשתמש במידה שהיא מחלשת את הכוחות הרעים הבאים לבוא גאולה ולהתגברו את הדמיון הכוזב, לחבב הנאות העולם הזה יותר מהראוי. על כן יזכיר לו יום המיטה, אבל אם אפשר להשתמש באופן המחזק את הכוחות הטובים, יצא יותר גונה מהדרך שהיא להחליש את הכוחות הרעים. אם לחדש כוחות הנפש, לא ימנע שיהיה זה הפסד גם לדברים הטובים. טוב, לא רק יש להבין גם את זה. הרעיון הכללי, הרב בא לענות על השאלה האם יש את תרופת המחץ של הזכרת יום המיטה, למה אתה מחכה? מיד, איך שיש יצר רע, תזכיר לו את יום המיטה וגמרנו. לא למהר להשתמש בתרופה הזאת, כי זו תרופה מתחידה שלא ממהרים להשתמש בה בכלל. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לוי בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, נצחו מותר אם לאו יעסוק בתורה, נצחו מותר אם לאו יקרא קריאת שמע, אם אז יהיה מותר ואם לא יזכיר לו יום המיטה. הכוחות שבאדם הטובים והרעים תכליתם להשתמש בהם בדרך טובה, על כן הכוחות הרעים שמצד יצר רע אין זו עצה טובה להחלישם ולמעטם, כי לפעמים יהיו מצרכים לתכלית טובה ולא יוכל ליהנות מטובה. אז זה עיקרון עיקרון גדול שהרב חוזר עליו ועוד מקורות קודש רבים במקומות רבים. ההבדל שבין מוסר כובש למוסר ישר. מוסר כובש זה מוסר בינוני, מוסר שהוא ודאי לא התכלית של האדם, אם כי יש, והאדם לעולם לא יגיע אל המצב העליון המוסרי אם לא ישתמש גם במוסר המחליש. בהתחלה עד רבה את היסודות החייתיים, הבאמיים, הקשים שבו אין בדברים לא יהיו שרעבת, והצדדים המאוד פרעיים שבאישיות, או הנרפים, הצלים, הזימתיים, החיכנים, הקשים שבנפש, כנגדם אדם צריך להפעיל את היסודות המוסריים האלימים, המקחידים, הכובשניים, הרודים. אבל המדרגה יותר עליונה זה לא לדכא שום כוח מכוחות הנפש. כי כשהנפש מתעוררת בישרות הפנימית, על פי הטבע הנשמתי, מתעורר לאורה של תורה, וניסיון החיים הרב של שנות הכיבוש, כיבוש היתר, אז מגיע הזמן שאדם יכול להתנהג בצורה יותר ברת אמון לכל הנמצא בו, ולצדדים השליליים שבנפש, הוא יאתר אותם כשליליים, לא מצד עצמם, אלא מצד נטייתם להתפרט שלא במקומם וזמנם. אבל אם נמצא לכל כוח מתוחות נפשו תפקיד, מקום, מינון, בזאת יתעד את כל כוחות נפשו ויתן תפקיד לכל כוחות נפשו, ובזאת הוא יהיה בעל מוסר הישר, האידיאלי, שלא ידכה שום כוח, ובזאת הוא מגיע למדרגה של השלמות המוסרית, שהיא באמת השער לשערי הקדושה והמעלות הרוחניות העליונות. הכוחות שבאדם הטובים והרעים תכליתם להשתמש במדרך הטובה. לא רק הכוחות הטובים הם נבראו מצד הקדוש ברוך הוא, גם הכוחות הרעים נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור הכל, ומצד זה סימן שהטוב מוחלט הוא נצרך דווקא גם את הכוחות הרעים. אומנם טוב בינוני לא זקוק להם. אם כך, הטוב העליון גם בנפש האדם זה יושג לא על ידי שהכוחות הרעים יוכחדו, אלא במה שהם יתועלו, ישועבדו, יהיה להם תפקיד אל המטרות הגבוהות האידיאליות. כן, הכוחות הרעים שמצד יצרה אין זו עצה טובה להחלישם ולמעטם. כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טובה ולא יוכל ליהנות מטובה. לפעמים צריכים כישרונות של רע כדי להשיג מטרות טובות, ועל ידי זה הרע אינו רע, אלא הוא מתרומם אל תפקידו, ואז הוא טוב. על כן הטוב שבדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם במילואה מטובה, כל הכוחות, רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש, ואילו הרעים יהיו כפופים תחת ידם. כי באמת גם הרעים טובים הם, גם הכוחות הרעים הם כוחות טובים. מתי הם טובים? בשומרם את גבולם. רע זה כל דבר טוב שלא בגבולו, כלומר לא בזמנו, לא במקומו, לא במינונו, לא בנפש הנאותה לו. זה הופך להיות רע. אבל אין רע מצד עצמו. והנה מצד טבע האדם, הכוחות הרעים הם הנעורים ומוכנים לפעולה יותר מהכוחות הטובים. כלומר, אדם ישים לב, רק הוא לא שם לב, הוא כבר ברע. אבל למעט שהוא יהיה בטוב, הוא צריך להיות דרוך, לשים, להתכוון וכדומה ועוד. אבל בלא משים ובלא כוונה כבר הוא שוגע, הוא כבר עושה דבר שלא יעשה. הלמדת שהרוע הוא מצוי לאדם בקלות רבה, ואילו הטוב הוא מצריך אנרגיה, התעוררות, יוזמה, יציאה מהמצב הבסיסי, ואילו המצב הבסיסי הוא הרע. הכוחות הרעים הם הנעורים ומוכנים לפעולה יותר מהכוחות הטובים. על כן ירגיז אדם יצר הטוב לעורר הכוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה ושליטים על הכוחות הרעים. אדם צריך להיות דרוך ונאור כל הזמן, רק הוא לא פוקח עין, בום, סנפל. מה שבן אדם לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע, זאת אומרת אדם מצב האידיאלי, אל תגרום למצב שבו לא יהיה לך יצר רע. אבל מחר שיש לך יצר רע, עכשיו אתה צריך לפקוח עין. אל תיתן תנועה לעפפך, אני אצל קצבי מיד. ולהיות ער ודרוך לכל שפייה של הנטיות החיים הטבעיות שרצות בשטיפתן, שפות במרוצתן, בצורה כזאת שעלולים להביא למבוכה. זה נקרא ירגיז אדם את יצר הטוב ויצר רע. יעורר, יציס, ידרוך כל הזמן. וכל זה ייתכן באדם שהרגש המוסרי יפה בו. הוא מרגיש בעצמו את כל הדרכים הטובות. זה מה שמצריך שהאינסטינקט המוסרי יהיה ער מאוד. צריך שאדם יגיע למין אינסטינקט מהיר, עוד מעבר לשכל, כי השכל הוא איטי לעומת האינסטינקט. אז הוא צריך לחוש אינסטינקטיבית מה צודק, מה לא צודק, מה יפה, מה מכוער. וזה המוסר האוטונומי הישר. אבל מי שנפשו לא נצרה כל כך, מי שאיננו ישר, הוא מילא, זה לא, הטוב אצלו, הוא לא מגיב בצורה רפלקסית, אלא הוא צריך לחשוב על כל דבר, הוא ישקול, ומתוך כך להגיע למסקנה. אינו מרגיש יופי הדרכים הטובות, אלא עד שיקבלה מהתורה בלימוד. זה לא אינסטינקטיבי אצלו, ממילא תגובות שלו ביחס לטוב ושלילת הרע, זה לא באינסטינקט, זה רק בשיקול הדעת. שיקול הדעת יתפתח אצלו הרבה על ידי לימוד תורה. על כן הוא יקבל מלימוד התורה, על כן יעסוק בתורה, ילמד הרבה תורה ויפתח לו את השכל, את המהירות השכלית, ובעזרת השם יום אחד הוא כבר לא יצטרך לחשוב על הדברים אלא יגיע בצורה ספונטנית על פי יושר נפשו שיתורם. כן? נו, אז זה מה שהסברנו. אדם צריך להיות דרוך, אדם צריך להיות ער, ומלוא הערות זה כשאדם יגיע לישרות. זאת אומרת, הנפש הישרה היא מגיבה כמו קיבה אל מאכל לא טוב. לא חושב יותר מדי על העניין. קיבה בריאה, משהו לא טוב, נקייה אותו. נפש ישרה, איך שמשהו קורה עוד לפני שאדם מבין מה שנעשה, נפש יודע, הוא יודע, הוא נגל מזה. אז אדם צריך להגיע למצב כזה, ואז, כי הנטיות הרעות הן מצויות בצורה, בחוסר תשומת לב, בצורה טבעית הן כבר פועלות. הנח את החיים במרוצתם, כבר אתה סוטה. ואם לא, שיש את המשטר המבקר והשולט לכיוון הנכון, המוסרי, הטוב, אז תהיה נח. כל מיני סטיות. הכוחות הרעים זה חופף ליצר הרע, והכוחות הטובים חופף ליצר הטוב. כן.
נכון,
אתה צודק, אבל הכוח הזה הוא מתפצל לכל מיני עניינים. יש רצלנות, יש בטלנות, יש יצריות, יש תחמות, יש כל מיני דברים. הם כולם כוחות של דבר אחד, והוא נטיית החיים הבסיסית הטובה, כי לא מוצאת את תפקידה, אז היא גולשת. ואז יש הרבה נושאים, אז זה נקרא כוחות. באמת, זה דבר אחד.
זה לא,
השאלה
שלא, לא
מתאמש לי
כוחות רבים, עצם הדקדוק בבחינת המעשי, וזה אולי כוח עושה עצמו. זאת אומרת, זה הכוח שמסתדר את הכוחות שיהיו טובים ולא רעים. זה משהו קצת שונה, אני אומר, אני
טוב. הלאה. אבל מי שנפשו לא נתרה כל כך, אינו מרגיש יופי הדרכים הטובות, עד שיקבל מהתורה בלימוד. על כן, הוא, שהוא כבר לא במדרגה הזאת,
האידיאלית שהוא מסוגל להרגיז את היצר הטוב על היצר רע, נקודה, והעסק ייגמר, והוא מוכרח, הוא לא הגיע לניצחון, וזה הניצחון הגדול מכל, אז אין לי רע, והוא צריך להסתייע בכוח חיצוני, והוא עסק התורה. הוא צריך ללמוד תורה. מה זאת אומרת? רק מי שאינו ישר, הוא צריך ללמוד תורה. הכוונה, פירוש, בתורת אותם דרכים הטובות שצריך להגבירה בנפשו. ועל עסק התורה בכללה אין צריך לזרה הזו. גם האדם הישר עד הבא, הוא לומד תורה כל הזמן. אבל ההדרכה פה יעסוק בתורה, הכוונה יעסוק בתורה המפתחת את העיונים בתחומים המוסריים האלה שהוא מגלה בעצמו את הגחמות ביחס אליהם. צריך ללמד עצמו את תורת המוסר הקונקרטית הזאת, לפתח את הסוגיות האלה שעזרו לו להתמודד עם הצטיות שבו, לעורר בו את הצדדים שישמרו על הנטיות שהוא עלול לצאת משליטה עליהם. אז לא מדובר פה על לימוד תורה בכלל, אלא מדובר על לימוד מקצועות מיוחדים להתמודדות עם נטיותיו הלא מוסריות. והנה, על ידי הידיעה יקנה כוח התעוררות לחשוף אל הדרכים הטובות. אבל אם נפשו רוקלה כל כך, שאין הידיעה מספקת לראות כוחות הטובים שבנפשו. יש בני אדם כאלה, שהם כל כך יצריים, או כל כך אימפולסיביים, כל כך לא בשליטה, עד שאפילו הם לומדים והם בינים, ולא יכולים לשלוט בעצמם. אז צריך לעורר את כוח ההרגש, שעושה בנפש רושם יותר מן הידיעה. יש בן אדם, והוא מבין עניין. מבין, זהו, זה בעצמו שולט, זה בעצמו מספיק. אם מבין, אז הוא יודע מה עושים על עצמו. יש בן אדם, מבין, אבל מכל מקום הוא לא שולט על גחמותיו. אבל אם הוא מתרגש, זאת אומרת, יש מצב שבו השכל לא שולט על הרגש, הוא שכל שכל, ואדם מרגיש אחרת, והנטיות היצריות הן רגשיות. שיסעיל רגש אלטרנטיבי כנגד הרגשות השליליים שלו, ובזאת יתה את הסחף הנפשי אל הכיוון הנכון. מה זה הרגש? זה קריאת שמע. קריאת שמע זה לעורר את הרגש, למסירות הנפש, לאמיתות השכליות. אז צריך לעורר את כוח הרגש, שהוא עושה בנפש רושם יותר מן הידיעה. אני כבר דיארתי במקום אחר, בזרד השם, בזבר, בזרד שיעת ישמע, ואמר, תדע, שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, ילד אחד אינו קורא, אותו מכיני שלא קרא קריאת שמע מעולם, כסבולת קריאת שמע היא לעורר את ההרגש הטוב, שמוסיף אומץ להשכל הטוב. הזדהות רגשית, עזה עם האמת הזאת, קריאת חיינו, שמע ישראל, השם נוקין השם פחק. חולה לדרכים יקונו, רק להחזיר את הכוחות הטובים, אבל לא להחליט שום כוח מכוחות הנפש. זה הדרך, כל אלה הם וריאציות שעניינם לשקם את היושר הנפשי. וזה האידיאל, ובמצב הזה לא דוקה שום כוח מכוחות הנפש שלה. על ידי לימוד התורה, על ידי ההתרגשות האמונית של קריאת שמע, כל אלה יעשו את תפקידם גם למי שאין לו את המדרגה השיא של העניין, שהוא מעורר, מרגיז את היצר טוב ויצר רע, יוצר לעצמו את האינסטינקט של הישרות, ובאמצעות התורה, באמצעות הרגל, הוא ישקם את האינסטינקט של הישרות וזה יעשה את תפקידו. בצורה הזאת, אדם לא צריך לדקק אף כוח מכוחות נפשו, אבל יש, וכל היצעות האלה אינם מעילות, כן?
נשאל, לדוגמה אדם שיש לו יצירה לגבי משהו מסוים, אמרו קודם כל תרגיז את היצר הטוב, מה שאמרנו, שם מכן לא עובד תורה שמכוונת לנושא הזה, שתעזור לך לעוד את הנושא הזה, זאת אומרת שלבן זה נושא בשביל הרגש, איך אתה עובד על הרגש, תגיד תקרא שמה, וזהו יעבור, שזה תקרא שמה, איך?
שתקרא קריאת שמע, הכוונה שבן אדם ילהיב את עצמו אל התכנים הרעיונים שלו. הוא מבין דברים, רק זה לא סוחף אותו. אז
ישקע את עצמו, חשבתו, את דעתו, בתוכן הזה, עד שיסרוף אותו. כמו קריאת שמה. כמו קריאת שמה. אתה עושה בקריאת שמה. במצב האידיאלי, אז בקריאת שמה, היה צריך להבין את התוכן של המילים, להבין את הרעיון. שבן אדם, הוא מתרכז ברעיון הזה, חושב עליו, הוא מפעיל את כוחות הדיבור שלו, הקריאה שלו. מרכז רק את מחשבתו, זה פועל על הראשון, זה כמו תפילה. לכל אלה הדרכים יקונו רק להחזיק את הכוחות, להחזיק את הכוחות הטובים, אבל לא להטליט שום כוח הכוחות הנפש, אלא שאם על כל פנים לא עזים, אז אם אחר כל הדברים האלה היצריות שלו היא משתוללת. וכל הריגושים והשכליות שלו הם לא מסוגלים לעצור את הנטיות האלה. אז הכרח להשתמש במידה שהיא מחלשת את הכוחות הרעים, הבאים לעבור גבולם על ידי התגברות הדמיון הכוזב לחבב הנאות העולם הזה יותר מהראוי. על כן יזכיר ליום המיטה שהוא בא להגיד, תשמע, מה אתה אוכל כל כך הרבה, מה אתה מתאהב כל כך הרבה, מה אתה מוכרח את הסיפור היצרי הזה. אלא סך הכל, עוד כמה דקות, סיפור נגמר, גדל והתקדש. אז מה זה משנה? אז רעיונות מסוג זה, הם מליזים את כל כוחות החיים, מליזים את כל מה שאתה עושה. וכתוצאה מזה זה שובר מוטיבציה לגבי כל דבר. אבל לפעמים טוב, אין ברירה, אז טוב, הכרח להשתמש במידה שהיא מחלשת את הכוחות הרעים הבאים לעבור גבולם די התגברות הדמיון הכוזב לחבב הענאות העולם הזה יותר מהראוי. אז כן, אזכיר ליום המיטה, אבל אם אפשר להשתמש באופן המחזק את הכוחות הטובים, יצא יותר הגונה, אז תעשה את כל הבריאציות של התמודדות עם הרוע שבך באופן חיובי לפני שאתה ניגש לחיבוי השלטר. יצא יותר הגונה. לא טוב מה שאמרת. לא שיקול, לא שזה גם ממוקד. זה גם הרגעה. אבל פה לא הרגע בכלל. כשתשלט את הגישות שלנו, את לא מסתכלים שם לבר. אם רק נתני תפקיד לכל דבר. יצא יותר רגולה מהדר שהיא להחליש את הכוחות הרעים, כי בחלל של כוחות הנפש לא יימנע שיהיה זה הפסד גם לדברים הטובים.
לא כל כך הבנתי את הפסקה האחרונה. אמרת קודם ש... הרע הוא בעצם טוב שעבר את הגבול. כאילו, הכוחות הרעים והכוחות הטובים זה אותם כוחות, רק השאלה איך אנחנו משתמשים בהם ומכוונים אותם.
אמת.
אז איך, מה בהזכרת יום המיטה מחליש את הכוח הרע? הבנתי שזה אינטרס.
מחליש את כל הכוחות.
מחליש את כל הכוחות.
זה
בדיוק מה שהוא
אומר.
מחליש את כל הכוחות.
אבל מה זה?
שהוא חושב מה שאמרתי, בן אדם חושב, מה אתה, ממה אתה כל כך מתלהם? משתמט, מוכח, איזה מוכח, זה מוכח, לשמוע את הסיפור, הצחוק הזה. אך, עוד כמה דקות אליו, אחי, נגמר הכל. אז מה שכל כך מתלהם, מוכח. אם לא תעשה, מה? זה. בן אדם יושב בצורה כזאת, ידקה בעצמו את נטיית החיים. הכל, טוטלית. גם... הרעיון הזה הוא נכון לגבי התאמצות, לגבי אלימות גם כן. תתאמץ, ללמוד. אתה מדקות את זה בלב אחי, אתה לא רואה כלום. אז זה רעיון מתיש. מכל מקום, במקום שבן אדם הוא חי הרע. כמו שאמרנו, אין בי דברים, לא יוסר העבד. מה, מדברים בטוב, לא מדברים בטוב. מדברים ברע, זה מרגיע אותו. טוב.